הבינו את הדברים התכתבות בין הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה לאביו הרב יעקב זצ"ל לגבי גילויי קנאה לאומית. דוגמה מאוד קטנונית לכאורה, שאיזה בחור צעיר ממדינה אחת שואלים אותו אם האונייה הגדולה שם היא מהמדינה שלך, היא שלכם? לא, היא של המדינה היריבה, אבל לנו יש אוניות עוד הרבה יותר גדולות. יש לו גאווה לאומית. תודה רבה לשתייה. יש לו גאווה לאומית, גאווה לאומית מאוד מאוד בוטה, אפילו ילדותית. כמו שילד אחד אומר לשני, אבא שלי יותר גדול. ואף על פי כן, ראינו שכשהרב צבי יהודה מספר את הדברים במכתב לאביו, אז הרב קוק זצ"ל עונה, זה דבר שראוי ללמוד ממנו. ראוי ללמוד גאווה לאומית. אף על פי שבעם ישראל הלאומיות מקורה בקודש העליון, ובוודאי שאנחנו לא אגואיסטים, ואנחנו לא דואגים רק לעצמנו, אלא כפי שאמרנו עלינו לשבח, שצבי יהודה מביא אותו בעריכות בנתיבות ישראל, גם זה וגם עוד מקורות, שכשאנחנו אומרים לא שם חלקנו כהם, אנחנו מסיימים ואומרים על כן נקווה לתקן את כל העולם, כל בני בשר. אנחנו רוצים שיתקנו את כולם. הלאומיות שלנו, מגדיר הרב צבי יהודה, היא לאומיות קוסמופוליטית, לאומיות של דאגה לכל האנושות. אבל לא בגלל זה אנחנו צריכים לא להיות עם גאווה לאומית. לא גאווה אגואיסטית כמובן, לא קנאה במובן הקטנוני. אבל, כותב הרב קוק, אף על פי שהאש של עם ישראל היא אש קודש יורדת מן השמיים, כדוגמת האש שהייתה יורדת על המזבח, אבל מצווה להביא אש אנושית, אש פשוטה, כלומר אהבה לאומית פשוטה, לדאוג שהיא לא תסתור, שהיא לא תגרום לשנאה, אבל לדאוג ש... תהיה גאווה לאומית. ולכן זה נכנס במסגרת של השיעורים על חינוך, כי אנחנו צריכים לחנך לגאווה לאומית. לחנך את עצמנו, לחנך את הילדים שלנו, לחנך את הסביבה שלנו, ובלי זה חסר לנו מרכיב יסודי בכל המבנה שלנו, של הגאולה מבחינה תורנית, של המציאות שלנו בארץ ישראל מבחינה מעשית, והחיסרון הזה מורגש מאוד. כיוון שהיו על זה הרבה מאוד שאלות, אני אמרתי שאם אני אוכל אני אמשיך בשיעור הזה השבוע, ויצא סייעתא דשמיא ששבוע שעבר דיברנו על הדברים בעקבות ענייני דיומא ולקראת ענייני דיומא לקראת 17 בתמוז, והשבוע, ולא זכרתי, שבוע שעבר, פשוט לא שמתי לב, אבל זה פשוט, אנחנו עומדים היום בכף א' תמוז, אתמול היה יום הזיכרון של בנימין זאב הרצל. ויש לזה קשר מאוד מאוד גדול עם הנושא שלנו, כפי שאתם תראו בהמשך. בואו תראו מה יש בדפים שאני הבאתי לכם. אנחנו נלמד פה את המקורות, ואנחנו נתחיל קודם כל מהדברים העקרוניים, מתוך הדברים העקרוניים נגיע לדברים יותר מעשיים, למשמעות המעשית של העניין. אז אנחנו מתחילים אמנם בדף שיש בו כותרת גדולה למען כבוד ישראל ומלכותו, שזה שייך לנושא של הגאווה הלאומית מתוך ספר לנתיבות ישראל חלק ב', אבל יש פה למטה באותו דף ציטוט מספר אורות של הרב קוק זצ"ל, שהוא נכתב בתקופת מלחמת העולם הראשונה, תקופת מלחמת העולם הראשונה, תה תנועה ציונית, אבל היישוב בארץ ישראל היה קטנטן, לא ראו שום סיכויים להקים מדינה בזמן הקרוב, אנחנו מדברים עוד לפני המנדט האנגלי. עם ישראל רחוק מאוד מאוד מכל הנושא הזה של הקמת מדינה לאומית, ואף על פי כן הרב קוק זצ"ל כבר חוזה את התהליכים ורואה מה הולך לקרות. וכותב הרב קוק, תסתכלו, זה כאן השארתי את עוד פרק זין באורות בנושא המלחמה. אלה הדברים האלה נכתבו בזמן מלחמה. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. עם ישראל, כשהוא מתקדם לקראת הגאולה, פירוש הדבר שהכוחות הבריאים האמיתיים של עם ישראל חוזרים. עכשיו, הכוחות האלה, כפי שנראה בהמשך, הם גם כוחות רוחניים, והם גם, מדגיש הרב קוק, כוחות מעשיים. הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה חוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית, אלה כוחות רוחניים, נפשיים. הולכת האומה ונבנית, מתתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. זה תהליך גאולה. גאולה, אומרים חז"ל, היא לא באה בבת אחת שפתאום יום אחד מופיע מישהו, זהו, די, נגמרו כל הצרות. הגאולה היא תהליך ארוך, שלב אחרי שלב, שהקדוש ברוך הוא משנה את המצב של עם ישראל מבחוץ ומבפנים. פורחת היא ביפעת תפארתה, מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה. אומרים, איך זה יכול להיות גאולה? הרי יש כאלה צרות, דווקא מתוך הצרות, אומר הרב קוק. מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה העצמי. עם ישראל שעובר את הגלות, גם עם כל הצרות, ובעיקר בגלות יש צרות, אבל יש דברים שהיא לומדת, היא מוסיפה, היא מביאה והיא נבנית. זה לא שיושבת הסנהדרין ומועצת החכמים, הלוואי שהיה כך, כן? ומועצת החכמי התורה העליונים באים ואומרים, תראו, את הדבר הזה תלמדו, הדבר הזה אסור ללמוד. הדבר הזה צריך לתקן אותו, ואז אפשר יהיה להרוויח ממנו. אבל מי שיושב הוא הרבה יותר ממועצת הסנהדרין. מי שיושב זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מכוון את עם ישראל, ודואג לכך שהוא ילמד כל מיני דברים. גם הקדוש ברוך הוא שולח לנו צרות ויסורים. גם מהצרות אנחנו לומדים כל מיני דברים. ואומר כאן הרב קוק זכר צדיק לברכה, מה כאן מתפתח בעם ישראל? קנאת עם מתגברת. אותו ביטוי שראינו באגרות הראייה בשבוע שעבר, קנאת עם. אפשר להגיד בלועזית, יש מילה פטריוטיות, כן? להגיד, אני, זה העם שלי, אני גאה בו. קנאת עם מתגברת, זה חגיגה. הכרת עצמותה מתגדלת. עם ישראל מתחיל להכיר את עצמו בתור עם. היא יודעת כבר שיש לה ארץ. יודעת, שוב, היה אז יישוב מאוד קטן בארץ ישראל. אבל בניגוד לכל שנות הגלות, שהיה כמעט ייאוש מוחלט, נכון, כולם אמרו, ותחזינה עינינו בשובך לציון, אבל איזה תקווה הייתה בכלל להגיע לארץ ישראל? מעטים, בודדים, גדולי ישראל, הצליחו לעלות לארץ ולהחזיק במעמד. אבל עכשיו אומר הרב קוק, יש כבר יישוב, נכון שהוא יישוב קטן, אבל פירוש הדבר של עם ישראל, יש ארץ של עם ישראל. יש לה ארץ, לאומה. היא יודעת שיש לה שפה. אתם יודעים איזה מלחמות נלחמו כדי שיהיה מצב כמו שאני עומד מולכם היום ומדבר בעברית? זה היה נחשב חלום. דבר לא ריאלי בכלל. יש נשיא מדינת ישראל השלישי, זלמן שזר, מספר, הוא היה נודד בכל העולם, ועושה נפשות לבניין ארץ ישראל ולתנועה הציונית. הוא סיפר שיום אחד באמריקה, היה שם יהודי, שלא האמין בציונות, אמר לו, שמע, אני לא מאמין, זה לא יצליח, זה לא כלום. אז שזר מתחיל לספר לו, תראה, אנחנו עשינו כל מיני דברים, זה כבר היה בתקופה יותר מאוחרת, אנחנו בנינו והקמנו ו... אני אמר, אין לכם סיכוי, שום דבר, לא ילך. אין, עם ישראל לא מסוגל, אתם תביבו, אתם תתווכחו, אתם לא מסוגלים להקים פרויקטים, מה שהקמתם, הקמתם, אבל זה לא ילך. בשלב מסוים שזה אומר לו, תראה, אבל אנחנו הצלחנו להפוך את השפה העברית משפה מתה לשפה חיה. יודע, אני לא מאמין לך. חד וחלק, לא מאמין לך. שזה שבר את הראש, מה אפשר להגיד ליהודי כזה? אז פתאום הוא נזכר שבחדר שלו, במלון, יש לו עותק של העיתון שהיה יוצא אז בארץ ישראל, עיתון מפלגת הפועלים, קראו לו דבר. כך קורא לעיתון, מי שלא יודע. זה כבר לא קיים. אז הוא בץ לחדר במלון, הביא ליהודי, הנה תראה עיתון בעברית. אז יודע אומר, מה פתאום, זה האותיות של עברית, משתמשים בהם ביידיש, זה לא עברית, זה יידיש. הוא אומר, תסתכל בעיתון. לקח את העיתון. מתחיל לחפש מילים ביידיש, ידע יידיש. חפש, לא מוצא. יהודי פשוט היה המום. הוא ישב שם ככה כמה דקות, מסתכל על העיתון, אחר כך קם, התחיל לבוץ, היה לו שם מסווד, הוא היה בן אדם חשוב, התחיל לבוץ מאחד לשני, תראה מה היהודים האלה עשו, הם מדברים תנכית. לא יאומן. הרב קוק מדבר כאן לא רק על ההישג, אלא על זה שאנחנו אומרים, זאת השפה שלנו. לא השפה שלנו היא תערובת של גרמנית, תערובת של ערבית, כן, יש יידיש, יש לדינו, כל מיני דברים, זה לא שלנו. יש לה שפה, יש לה ארץ, יש לה שפה, יש לה ספרות, לא, כן, מישהו רוצה לקרוא משהו, הוא הולך ולוקח מאומות העולם כל מיני דברים. כמובן שהספרות, הוא כותב במקום אחר באורות, הספרות צריכה להתקדש. להתעלות, לא שיעתיקו את הפסולת מיומות העולם. ועכשיו חידוש שיש לצבא התחילה להכיר במלחמת עולם זו. חידוש. תגידו מה? צבא, צבא זה בדיעבד, לא יישא גוי אל גוי חרב, זה אידיאל. לא רבותיי. במציאות של היום עם צריך צבא. וכמו שבן אדם חס וחלילה אין לו בגדים, יש לו בעיה, הוא לא יכול להסתובב. תגידו, מצב אידיאלי, אדם הראשון בגן עדן לא היו לו בגדים. נכון, אדם הראשון בגן עדן לא היו לו בגדים, אבל היום לכל בני אדם יש בגדים. אדם שאין לו הוא מסכן. עם שאין לו צבא הוא עם מסכן. מה קרה במלחמת העולם הראשונה? התחילו להקים גדודים עבריים, גדודים של יהודים שנלחמה בצבא האנגלי. בהתחלה הם היו נהגי פרידות, היו מביאים אספקה בחמורים. אבל יהודי נכנס לצבא עם סמל יהודי, מתחיל לעשות אימונים, ללמוד להשתמש בנשק, מתחילים להכיר בזה שלעם ישראל יש צבא. זה מהפכה. ועל כולם יודעתי, עם ישראל יודעת מבפנים, כן? האומה יודעת בנשמה שיש לו אורח חיים מיוחדים, שהם מעטרים אותה, ומעטרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד יודעתי את חוסנה כי עוזנה באלוקי אמת. אז תגידו לי, יש סתירה פה, נכון? בין המשפט הקודם, שיודעת שיש לה ארץ, יש לה שפה, ספרות, צבא, זה אנחנו מבינים. לבין יודעת שיש לו אור חיים מיוחדים. מי יודע? לך לרחוב, תשאל סתם יהודי שמסתובב שם, עם ישראל יש לו נשמה מיוחדת, נשמה? מה אתה מדבר על נשמה? לא יודע אם הוא יש לו נשמה. הוא יש לו, ברוך השם, בדי. אבל הוא לא יודע את זה. איך הרב קוק כותב דבר כזה? היא יודעת שיש לה ארץ, שפה והכל, והיא יודעת שיש לה אורח חיים מיוחדים, הכוונה היא כמובן התורה ונשמת ישראל. להסביר את זה, תעבור לדף הבא. זה שוב מאורות. כותב הרב קוק זצ"ל, ברית כרותה היא לכנסת ישראל כולה שלא תטמא טומאה גמורה. ברית פירוש הדבר גזרה אלוקית. הקדוש ברוך הוא הבטיח, כתוב בתורה, שהתורה לא תשכח מפי זרעו. אין אפשרות שעם ישראל ילך לאיבוד מבחינה רוחנית. אלא מה? גם עליה תוכל התרומה לפעול, לעשות בה פגמים. נכון, ודאי. יש פגיעות, יש התרחקות, יש חולשות, יש חטאים, יש ירידות. אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. אין אפשרות לנתק את עם ישראל. שהלחליש, אבל הקשר קיים, וממילא אפשר לחזור ולהיות מחובר. כן.
כנסת ישראל זה כוונה אישית, פרטית, או משהו יותר
כללי? כנסת ישראל, הכוונה היא עם ישראל בתור עם. כן. זה כמו שאנחנו רואים בתורה, שיש חטא העגל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני אמחוק את כל הדור הזה, אתה תמשיך את עם ישראל. ומשה רבנו יודע את תפקידו ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, אני לא מוכן. אומר, אם עין מכני נא מספרך שכתבת, אני מוותר, אני לא רוצה עולם הבא, אני לא רוצה שום דבר. למה? על מי הוא מגן? הוא מגן על עם ישראל שנמצא בפועל. אחר כך חלק מהעם הזה שהם חטאו מקבלים עונש מוות. אבל למחוק את עם ישראל, לחסל את הדור, ולהגיד, הוא כבר לא קשור, הוא כבר לא שייך, משה רבנו לא נותן. לא נותן, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה, למשה רבנו יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן הוא מתפלל ומתחנן ומוסר את הנפש, ועם ישראל נשאר קשור ומחובר. צריך לפעמים לקבל אנשים, צריך לקבל כל מיני ייסורים, כי הייתה ירידה נוראית, אבל עם ישראל נשאר קשור לקדוש ברוך הוא. בסדר? רוח האומה, אומר הרב קוק, שנתעורר עכשיו, מה זה רוח האומה שנתעורר עכשיו? אותו הדבר שראינו קודם, שנראה בהמשך. באים ואומרים, הנה, אנחנו רוצים לאומיות, אנחנו רוצים להיות עם. 2,000 שנה כמעט היינו קהילות, יהודי פה, יהודי שם, קיימנו תורה ומצוות. אנחנו רוצים לחזור להתנהג כמו עם. אבל מה? שאומרים רבים ממחזיקיו של רוח האומה, שאינם נזקקים לרוח אלוקים. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות עם, כמו כל הגויים. אנחנו רוצים להיות עם חילוני. אנחנו לא רוצים להיות עם תורה ומצוות. זה בדיוק מה ששאלנו קודם. הרי הם רוצים את הצד הלאומי, יש, אבל הצד התורני לכאורה אין. אומר הרב, אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכיליון. אצל עם ישראל, לטמא את העם, זה להרוג אותו. לנתק את העם מהקשר לקדוש ברוך הוא, זה לחסל אותו. אין דבר כזה בעם ישראל. אין עם ישראל בלי תורה. אבל, מה שהם רוצים, אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ורוח אלוקים, עד שאפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. באים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית. יש בפנים נשמה גדולה. הם מנסים לחסות את זה, הם מנסים לכפור בזה, הם מנסים להילחם נגד זה. הם לא יצליחו. ומה המשמעות עבורנו? מודיע לנו הרב קוק ידיעה, וזה לא רק הוא, זה גדולי ישראל אמרו בכל הדורות, היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים, לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. היא לא מסוגלת לנתק. על כן כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בם. זה הקשר למה שאנחנו לומדים. יש דבר שנקרא רוח לאומית, קניינים לאומיים. מה זה קניינים לאומיים? אומר, ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה. בא יהודי ואומר, זה יהודי, זה שלי, זה ישראלי. טוב, כמובן שצריך לעשות מיון, מה באמת ישראלי ומה לא. מה, בגלל שבישראל אוכלים פלאפל, זה לא אומר שזה דבר ישראלי. אבל כשאנחנו מדברים על עם ישראל בצורה אמיתית, ויש לנו דגל של מדינת ישראל, מדינת ישראל עצמה, צבא ישראל, הדגל של עם ישראל, יש דברים שהם נקראים, אומר רב קוק, קניינים שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי. צריך להגדיל את החיבה הזאת, צריך לחנך לחיבה הזאת. ואם ימצא תמצא בזמן מן הזמנים, כמו שיש בימינו, התעוררות רוח כזאת שיאמרו כל אלה, כל הקניינים הלאומיים, בשם רוח האומה לבדה, וישתדלו לשלול את רוח אלוקים מעל כל הקניינים הללו, ממקורם הגלוי של רוח האומה, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? אתה יודע את האמת, אתה יודע את הערך של התורה, אתה יודע מה זה עם ישראל באמת, ואתה אומר, מה זה הציונות הזאת, אין לה דבר עם הדת, היא לא קשורה לתורה, היא לא באה מתוך תורה, מה עושים איתה? ואף קוק עונה לנו לשאלה, למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, ולמאוס את קנייניה, זהו דבר שאי אפשר, רוח השם ורוח ישראל אחדו. אתה בגלל זה תפסיק לכבד את הדגל? אתה בגלל זה תפסיק להתייחס בכבוד ובאהבה ובקדושה לצבא הגנה לישראל? סיפור חשוב. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מספר לנו, הוא היה בחתונה של מי שהיום הרב הראשי לחיפה, רב שי ישוב כהן. והרב התחתן, הוא היה אז בשירות צבאי. הגיע לחתונה במדים, חתן במדים, ניגש לרב צבי יהודה הרב חשוב ואומר לו, תגיד לי, זה לא כבוד, חופה וקידושין זה דבר של קדושה, זה דבר של מצווה, של הלכה, של תורה, צריך לבוא בבגדים מכובדים. בגדים מכובדים זה חליפה וכמו שמקבט, איך שמתלבשים. ענה לו רב צבי יהודה, תראה, הבגדים האלה שאתה מדבר עליהם, נכון שהרבה רבנים גדולים לובשים אותם, אבל אני לא יודע מה המקור שלהם, לך תדע מאיפה הם באו. אבל המדים האלה, אני יודע שהם בגדי קודש. הבגדי קודש, גם המדים, לך מאיפה הם באו? מה זה מאיפה הם באו? הם המדים של צבא הגנה לישראל, זה קודש, לא פחות מזה. ומי שלא יודע לתת את היחס הזה, את החיבה הזאת, את הכבוד הזה, את האהבה, את היחס של קדושה, שיקרא פה באורות ויראה, אי אפשר למרוד ברוח האומה אפילו בדיבור, רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אלא שהם, הצדיקים, צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוקים שבתוך כל אלה. ודאי שאנחנו צריכים להבין למה יש מצווה לשבת בצבא, למה יש מלחמת מצווה היום? למה כל הדברים האלה הם קדושים? עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, כל אלה שמדברים רק בשם העם בלי תורה, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים. לא להילחם בהם, לא לפסול אותם, אלא לבוא ולגלות את מה שיש בהם באמת מבפנים. ואז הם יהיו מוזרים, מוזרים מלשון זוהר, בקדושה ובגבורה של מעלה. זאת העבודה. לא ללכת נגד, אלא לגלות את החיבה הלאומית, את הגאווה הלאומית, את הקנאה הלאומית, ביחס לעם ישראל וביחס למדינה ולצבא ולכל מה שקשור לזה. ואז על גבי המציאות המעשית הזאת, לגלות בתוכה את הקודש, שזה המשמעות האמיתית שלה. מזה באמת היא מגיעה. כל האמת של הקדושה נמצאת בתוך הדברים האלה. כמובן שתמיד יש בעיות קטנות, יש מי שמתנהג לא בסדר, יש מי שמנסה להטות את הדברים או לקלקל את הדברים, אבל אנחנו יודעים איפה המקור האמיתי של הדברים. עוד פרק אחד מאורות, ואז אנחנו נגיע לצדדים היותר מעשיים של העניין, שכשרואים את הדברים במקור, אחרי מקור, לא, אני לא הבאתי לכם את כל המקורות בדברי הרב קוק, אבל רואים אותם בצורה בהירה מאוד. כשהאהבה הלאומית מתגברת, כשבאמת אוהבים את עם ישראל, מתלהבת היא על תורת ישראל. לאהבה אותה, בין בלימוד, בין במעשה. ואחרי שהמתפתח מביא לידי אהבה, מפעלת את הבליטה של הפרטים ופרטי הפרטים, לא רק משהו כללי, הנה בואו נהיה קשורים מסורתיים, אלא ממש לקיים את כל התורה לפרטי פרטים. בין בתלמוד, בלימוד תורה, בין בקיום מעשי, וצריך כל צדיק להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל. על זה אנחנו מדברים כל הזמן. צריך לפתח את הגאווה הישראלית, צריך לפתח את ההרגשה כלפי מדינה, קודם כל ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל, שפה אמנו, צבא אמנו. יש עוד הרבה פרטים מעשיים שכשעוסקים בהם מגיעים ומבינים אותם ומפתחים את היחס הזה. ואז צריך להגבירה בכל מיני השפעות שבעולם, ובטוח יש שסוף כל סוף תבוא אהבה כללית זו לבישול פריה גמור עד כדי הולדת תולדותיה. תהיו בטוחים שאם תחנכו לאהבת עם ישראל, כמו שדיברנו על הלאומיות, על עם ישראל בתור כלל, אז הסוף יהיה שתהיינה פירות. מה יהיו הפירות? הם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה בכל מילואה וטובה. וכל מה שאנו רואים שישנם אנשים שמתאמרים באהבת ישראל וליבם רחוק מהתורה, מלימודה וקיומה, הוא מפני שעדיין אהבתם בוסריתי. טוב, דבר של בוסר, בסדר, צריך לתת לו להתפתח, להמשיך להשקוט אותו. מה תעשה עם פרי בוסר? תקטוף אותו ככה מעץ ותזרוק אותו? לא. תשאיר אותו לעץ, תשקיע את העץ, תפתח את העץ, תגרש את הקוצים ואת כל הדברים שמפריעים, ואז תגיע לפירות באמת מוצלחים. עד כאן העיקרון. הזכרנו קודם שהיום, אתמול חל יום הזיכרון של בנימין זאב הרצל. הרצל כידוע הגיע ממשפחה שהתחילה תהליך של עזיבה של תורה ומצוות, התקרבות לתרבות של אומות העולם. הוא גדל בתוך מסגרת תרבותית לא יהודית, אף על פי שהם היו צאצאים של אחד מגדולי ישראל, וגדלו בתוך קהילה יהודית חמה, אבל הוא כבר הסתובב בבירות אירופה, התעסק בתרבות לא יהודית. יש כמובן מושג ששומעים אותו הרבה, מושג על פי חז"ל, של תינוק שנשבע לבין הגויים. מה יקרה אם חס וחלילה ילד יהודי קטן לוקחים אותו בשבי, ורק שהוא גדל הוא מגלה מה זה להיות יהודי? אז יש על זה התייחסות בחז"ל ובמקומות אחרים. הרב צבי יהודה משתמש בביטוי הזה לגבי הרצל. אני הבאתי לכם בדף דברים מאוד יסודיים שכותב הרב צבי יהודה בספר לנתיבות ישראל. ואף הרצל זה התינוק הגדול, תינוק גדול כמו תינוק שנשבע, אבל הוא תינוק גדול, הוא בן אדם עם נשמה גדולה ששב אלינו מבין הגויים מלא הוד, חלומות ועוז, געגועים אדירים. עכשיו תראו משהו מדהים. אני מדלג רגע משפט אחד שרצי יודע מגדיר מה החידוש של הרצל, ותראו את הציטוטים האלה מהרצל. אף הוא הרגיש כמו באופן אינסטינקטיבי, כי, וכל ציטוט כאן הוא מהיומן של הרצל, השיבה אל היהדות קודמת לשיבה על מדינת היהודים, כי אין אומתנו אומה אלא באמונתה, וכי אנו מכירים עצמותנו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. רבותיי, זה לא כופר, זה לא בן אדם שמנותק, זה בן אדם שהגיע ממרחקים עצומים וחוזר. הוא לא הספיק לחזור עד הסוף, הוא נפטר כידוע מתוך מסירות נפש שלו על התנועה הציונית בגיל מאוד צעיר. אחרי מספר שנים אינטנסיביות של פעילות, אבל הרצל הספיק לעשות דבר שאף אחד לא עשה. כותב הרב צבי יהודה כאן, זו האישיות, אדם שגילם באישיותו, בגלל פעולתו, בגלל הצלחתו, של הטבעת הצורה הלאומית הכללית, צורת עם, על כל שאיפותינו, על שאיפותינו ועבודותינו. מה הרב צבי יהודה מתכוון, צריך להכיר קצת מבחינה היסטורית. תנועת החזרה לארץ ישראל התחילה למעשה כבר הרבה לפני הרצל, הרבה, יחסית הרבה, כן? לפני, כמעט 100 שנה לפני הרצל. קודם הגאון מווילנה עובר את התלמידים שלו, והם התחילו תנועה של עלייה לארץ ישראל. יהודים גם ממקומות אחרים, הגאון מווילנה זה היה אצלו עיקרון של תהליך הגאולה, שבניין מעשי בארץ ישראל תופס חלק מרכזי בתהליך הזה. הוא הסביר את זה, לימד על זה, אמר לתלמידים שהם צריכים לא רק לקיים תורה ומצוות אלא לבנות מבחינה מעשית את ארץ ישראל בכל האמצעים, ולכן התלמידים ותלמידי התלמידים עסקו בבניין, בחקלאות, ובאותו זמן הגיעו יהודים מגלויות אחרות, היישוב התחיל לגדול. אחר כך קמה במזרח אירופה תנועת חיבת ציון, חובבי ציון, שהיא פעלה להקים יישובים בארץ ישראל. לא הצליחה הרבה. אבל מה הייתה הבעיה? מה הרב צבי יהודה מאיר כאן? כל הפעולות האלה נעשו על ידי חבורות של אנשים בודדים. אין מציאות של מרכז אחד בעם ישראל שהוא פועל כעם. הרי לא היה עם. עם ישראל היה מפוזר ומפורד בין העמים. אז יהודי בקהילה הזאת עשה משהו, ויהודי בקהילה הזאת עשה משהו, ומי בכלל יחבר בין יהודים במזרח אירופה ליהודים בצפון אפריקה? שאלה עלו לארץ ישראל ואלה עלו לארץ ישראל, אבל אין שום ארגון גג, אין שום דבר משותף. יותר מזה, לא רק שאין ארגון משותף, אלא גם אם יש ארגון, מה עשו חובבי ציון? אתם מכירים, יש יהודים טובים שמסתובבים, מגיעים הרבה פעמים לבית כנסת, בזמן התפילה, פושטים יד. ככה מצלצלים במטבעות, נותנים לכם אפשרות לתת צדקה. טוב, נו. לא, כל אחד צריך לראות איזה צדקה, מה היכולת שלו. זה מה שעשו חובבי ציון. שמו קופסאות, הלכו, צלצלו במטבעות, יהודים תתרמו ליישוב ארץ ישראל. זה לא צורה של עם. טוב, תמיד טוב לגייס כספים לדברים חשובים. גם לצהל מגייסים, עושים קרן ליבי ומגייסים. אבל עם פירוש הדבר שבאים נציגים רשמיים של עם ישראל וניגשים לממשלות, למלכים, ואומרים, עם ישראל רוצה כך וכך. לא, יכולים להגיד כן, יכולים להגיד לא, יכול להיות מסע ומתן, תן וכך, אבל עם ישראל פועל. זה מה שעשה הרצל. הרצל לא רק החליט שצריך להקים מדינה יהודית, הוא יצר את הבסיס להקמת מדינה יהודית, בזה שהוא הקים תנועה, תנועה ציונית, עשה קונגרס שהוא הזמין נציגים מכל מי שרצה לבוא, מכל עם ישראל. הוא בכלל לא חשב שהוא יעמוד בראש, הוא היה בטוח שברגע שהוא מעלה את הרעיון הזה, כך הוא כותב, כבר העסק יבוץ לבד. הוא מצא את עצמו, עושה את הכל. ואז בא הבן אדם הזה, שהוא היה משופשף, הכיר את הפוליטיקה ואת הדיפלומטיה ואת כל מה שקורה באירופה, והתחיל לגשת בשם עם ישראל למלכים הכי גדולים באירופה ולהגיד, רבותיי, עם ישראל יש לו דרישות, יש לו רעיונות, בוא ניכנס למסע ומתן. אוי, פתאום יש עם ישראל. זאת אומרת שהוא התביע על כל שאיפותינו, רצו, ודאי רצו להקים את עם ישראל מחדש בארץ ישראל. ועבודתנו, שכבר הקימו יישובים וכבר אספו כסף, הוא התביע על כל זה צורת עם, צורה לאומית כללית. זה הישג מדהים. זה הבדל לא בין קטן לגדול, אלא בין אפס לבין קיום. וזו זכותו הגדולה של הרצל. הוא עשה את הדבר הזה במסירות נפש. זה, לקרוא את היומן שלו זה דבר מדהים. הבן אדם יש לו משפחה, יש לו עבודה, והוא מתרוצץ כמו מטורף. כל קונגרס ציוני הוא היה צריך לבקש חופשה ללא תשלום. הוא היה עיתונאי. העיתון שלו, אף פי שהוא היה בבעלות יהודית, שחק על כל הנושא הזה של התנועה הציונית. גם בזמן הקונגרסים לא פרסם שום ידיעה, וכל פעם שהיה קונגרס הרצל היה צריך לבוא לעורך העיתון ולהתחנן, בבקשה תן לי חופש, אני אכתוב לך מאמרים מראש, אני אשלח לך, אבל תן לי שבועיים חופש בלי תשלום. כך הוא ניהל את התנועה הציונית. ובן אדם מתרוצץ ומתרוצץ עד שהוא נופל מת. והאדם הזה אוהב את עם ישראל ואוהב את ארץ ישראל, ואתם רואים את היחס שלו למה של, כן, איך הביטוי כאן, אמונתנו, השיבה ליהדות. יש אנשים שעוברים לצערנו איסור חמור. כתוב בחז"ל שאסור להזכיר לבעל תשובה את חטאיו הקודמים. כן, יש לנו במכון מאיר יהודים שעשו כל מיני דברים שהיום הם מתחרטים עליהם. אסור לבוא ולהגיד לאדם כזה, אתה יודע מה שאתה עשית לפני שנה, לפני 10 שנים. היום ונורא דבר כזה. אז יש אנשים שבאים ואומרים, אתם יודעים מי הרצל? הרצל רצה שעם ישראל יתבולל, שעם ישראל יתנצח. הרצל כותב בתחילת היומן שלו, תראו, פעם חשבתי כך. הבאתי שהוא גם לא התכוון לזה ברצינות, ולא זה היה, צריך לראות שם את הפרטים של הרעיון שהוא מספר, אבל ממש בהתחלת היומן, היומן הזה זה 5 כרכים, נדמה לי, נזכר נכון. בהתחלת היומן, מעמודים הראשונים, הוא אומר, תראו, רבותיי, פעם חשבתי כך, ואני מתכוון על זה, ואני בכלל, הוא בכיוון אחר לגמרי. באים אנשים ואומרים, בעצם הוא רוצה שעם ישראל יתנצח. היהודי הוא בעל תשובה גמור מבחינה לאומית, ודאי שאת רעיון ההתנצרות הוא עזב בצורה מוחלטת, הוא קידש שם שמיים. הוא בא במסגרת המגעים הדיפלומטיים שלו, הוא קיבל רעיון עם האפיפיור, מדברים על הנצרות, כן, האפיפיור נחשב ראש הכנסייה הנוצרית, והיה מקובל שכשמישהו בא לפגוש את האפיפיור, הוא מנשק לו את היד. הרצל אמר, אני נציג של עם ישראל, אני לא מנשק את היד של האפיפיור. וכך הוא עשה. האפיפיור כעס עליו מאוד. אמר, אתה תביא את היהודים לארץ ישראל, אני מתנגד לזה, אבל אם תביא אותם, אני אשלח מיסיונרים, אני אדאג לכך שהם כולם יתנצלו. לא רוצה לעזור לו. אבל הרצל אמר, נציג של עם ישראל, לא מנשק את היד של האפיפיור. גבורה. אז ליהודי כזה מזכירים מה שהוא פעם עשה? זה איסור חמור להזכיר דבר כזה. הרצל היה יהודי גיבור, אדם שהתחיל לחזור בתשובה, שעשה הרבה מאוד טובה לעם ישראל, צריך להזכיר את זה ביום הזיכרון שלו, ולא זכה לסיים את המהלך ולהגיע, לכן יש בכתבים שלו עדיין דברים שהם לא בדיוק מתאימים לשלמות של תורה ומצוות. אגב, זה גם מוציאים עליו לעז שכאילו כל המשפחה שלו התנצבה. היה לו נכד שהיה קצין בצבא האנגלי במלחמת העולם השנייה. ההורים של הנכד הזה נהרגו במחנה ריכוז, הוא בא לבקר בארץ ישראל. נהנה כל כך לראות את ארץ ישראל שהסבא שלו דיבר עליו, יש הדברים מתפרסמו. טוב, זה לגבי הרצל. וזה דבר שהוא אופייני, כן? הרצל הוא ביטוי של הלאומיות של עם ישראל, של הלאומיות של עם ישראל בראשיתה. כשיות בוסר, כמו שהרב קוק כותב. שאנחנו צריכים לחזק אותה, שאנחנו צריכים למצוא בה את הקדושה, שאנחנו צריכים לבוא ולפתח אותה על ידי זה שאנחנו נלמד לאומיות, שאנחנו נלמד אהבה לאומית וגאווה לאומית ואפילו קנאה לאומית בצורה מתוקנת. מהי צורה מתוקנת? תחזרו לדף הקודם ותראו שתי התבטאויות של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. כן, זה הכותרת למען כבוד ישראל ומלכותו. פה נתחיל מה לא.